כשזרחה השמש לאחר ליל נידודים, שסופו היה שמח, כאשר נעשיתי בחסדי שמיים, אב לילדתי השמינית, הנצה בי ההחלטה. עד לאותו יום חבשתי את סבסליו של כולל אברכים חשוב, דבק בתורה, למרות תרדות הממון שעלו עד למעלה מהראש. עוד לפני הולדתה של ביתי זו, עם פיתוריה של רעייתי עקב צמצום מצבת עובדות ההוראה בשל הגזרות הכלכליות, כבר שקלתי לעשות לביתי, כשהיעד מלמדות. הרגשתי שאם יאה עליי מכורח הנסיבות לעזוב את הכולל, תתאים לי עבודת הקודש עם צעירי הצון. יודעי דבר הרפו את ידיי. הם טענו כי שוק המלמדים נעשה רבוי, כשבשנים האחרונות, בניגוד לשנים עברו, נדרש מהמלמדים לצבור שנות ניסיון ושעות השתלמות לפני קבלת קביעות. כעת, כשבאופק מלא השמחה, לא נראה היה כי רעייתי תוכל לשוב בקרוב למעגל העבודה ולמשפחתנו הברוכה נוספה נפש יקרה, הרגשתי כי זהו זה. הגיע הזמן. כמה ימים לאחר מכן מצאתי את עצמי מעפיל למעונו של מורי ורבי, ראש הישיבה, כדי לשטוח לפניו את שאלתי. מצחו של ראש הישיבה נחרש קמטים, והוא התעניין בכל פרטיה ופרטי פרטיה של השאלה. השיקולים היו רבים וכבדי משקל. אל הצדדים הכלכליים נוספו מספר גורמים אישיים מלאי משמעות, והם איתו את הכף. לאחר דיון מורכב, קיבלתי את הסכמתו וברכתו למהלך הפרטי שלי. מהחדר עמוס הספרים ואפוף ניחוח התורה, יצאתי כשראשי הולם. כעת, לאחר ההכרעה, ידעתי כי אני צריך לפעול. הכל בידי שמיים, אבל חובת ההשתדלות מוטלת עליי. סיומם של ימי בין הזמנים ותחילת הזמן החדש כבר נשקפו מקרוב. באותו ערב כשישבתי לכתוב קורות חיים, גיליתי כמה מועט הניסיון שאותו אני יכול להציע למנהל פוטנציאלי. וכי מה אכתוב? שהכשרתי, כשהוכשרתי כאב לחמישה בנים מקסימים ועוד שלוש בנות, גורמת לי לחשוב שאוכל להיות למלמד טוב לכיתת בנים מלאי מרץ? לא משכנע מספיק. איכשהו חתמתי את קורות החיים, ושלחתי למספר בלתי מבוטל של תלמודי תורה באזור. במקביל, ידעתי כמה חברי נאורים שכבר עסקו במלמדות על כוונותיי לצאת לשדה ההוראה. ביקשתי שימליצו עליי בעת הצורך. מדי בוקר היו המודעות במדור דרושים שבעיתון זוכות בסקירה מדוקדקת מצידי. ומעל הכל, והכי חשוב, הרביתי בתפילה. כשכבר השלמתי כמעט עם העובדה שאת פתיחת הלימודים אעשה עדיין כאברך מן המניין, כשפניו הקפדניות של מנהל הבנק שלי מבעטות את חלומותיי, צלצל הנייד שלי, ואני הוזמנתי לראיון עבודה. מנהל תלמוד התורה שקיבל אותי היה עסוק ותכליתי. הוא פירט באוזניי את מהות העבודה, סיפר לי על תנאי התשלום. המשכורת ההתחלתית עמדה על 3,500 שקלים. מתוכם, כך הסביר לי המנהל, יאה עליי להפריש בשנה הראשונה סכום של 500 שקלים למטרת לימודים. זאת להכשרה המקצועית הנדרשת על ידי הפיקוח. הסכמתי. בתור התחלה היו התנאים הללו סבירים בהחלט. המנהל חתם את הרעיון באמירה כי יעמוד איתי בקשר בימים הקרובים. על אף ששום דבר לא הובטח, יצאתי מהרעיון בהרגשה טובה, ובתקווה זהירה לעתיד ורוד מעט יותר לחשבון הבנק האפרורי שלי. היומיים הבאים עברו עליי בציפייה דרוכה לכל צלצול טלפון. השתדלתי לחזק בתוכי את האמונה כי מזונותיו של אדם קצובין לו ושהכל בגזרת עליון. אבל כיוון שבני אדם קרוצי חומר אנחנו, וכל יום מביא בכנפיו הוצאות נוספות, קיוויתי מאוד אפילו לקבל תשובה חיובית. בצהרי היום השני הגיע הטלפון המיוחל. על הקו היה המנהל, כשהוא מבשר לי חגיגית כי התקבלתי לעבודה. את הרווחה שבאה לליבי קשה לי לתאר במילים. הוספנו לשוחח, קושרים את קצוות התפקיד, את הכיתה שאותה אני אמור ללמד, מקצועות הלימוד, דרישות התפקיד, ואל תשכח, הזכיר לי המנהל, לבצע רישום לימודים מסודר של ההשתלמות לשנה הבאה. מאז שהכנסנו את מקצועות הליבה, הסביר לי בגילוי לב, הדרישה של משרד החינוך ללימודי הצוות היא בלתי מתפשרת. אוזניי צללו באחת. מקצועות הליבה, אותה התערבות בוטה בחינוכם של ילדי ישראל, אותה מלחמה שקראו גדולי הדור לחרף עליה את הנפש, גם במחיר גזירות כלכליות וצמצום צעדים, הייתי בטוח שלא שמעתי היטב. אבל המנהל אישר לי את הדברים, ואני סגרתי את השיחה עמו בלב כבד מאוד. לאחר שעות מספר של היסוסים, נשאו אותי רגליי אל מעונו של מורי ורבי. טיפסתי שוב על מדרגות האבן הגבוהות, ובאתי אל הקודש פנימה. שטחתי את ההתלבטות, מוסיף גם תיאור על המצב הכלכלי הקשה שבו אני נתון. זהו ניסיון לא קל, אמר לי ראש הישיבה, לאחר שהאזין בכובד ראש לדברים. אולי יש כאלו שימצאו בעבורך צדדים להקל, אבל אם אתה שואל אותי, סבורני שמדבר שגדולי ישראל קראו עליו מלחמה, לא יכולה לצמוח ברכה. הייתה דממה בחדר הקטן, אבל אוזניי נחרשו לרגע מקולות התנפצות החלומות. כבר באותו יום התקשרתי למנהל תלמוד התורה כדי להודיע על השינוי בתוכנית. זה בסדר, רשימת ההמתנה של המלמדים עוד ארוכה, אמר צוננות, מעניק לי הרגשה של טיפש הכפר, המחמיץ הזדמנות כה טובה בידיים. יום פתיחת הלימודים קרב בצעדי ענק. הוספתי לשלוח קורות חיים, ללכת לרעיונות עבודה ולהתפלל לישועת השם. נראה היה שניסיוני הדל עומד באוחריי, אבל אני קיוויתי לנס. באחד מימיו האחרונים של ימי בין הזמנים, התארגנו מספר חברים לנסוע מירונה, לתפילה ליד ציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. יצאנו בשעת שבין יום ללילה, כשלנצח חמה מתלווים נופיו עוצרי הנשימה של הגליל הקסום. המערה קיבלה אותנו לתוכה בחיבוק אבהי מנחם ומלא ביטחון, ואני נשאבתי אל חיקה של תפילת שחרית מטהרת, רחוק מהמחשבה על חשבון הבנק המוגבל, הגמח שהיה צריך להחזיר כבר בשבוע שעבר, הילדים שעול פרנסתם על צווארי, והעבודה שמבוששת לבוא למרות הזמן ההולך ואוזל. כשהסתיימה התפילה, הרהרתי פתאום בסיפורם של קדושי העליון התמונים כאן לפניי. בעיני רוחי ראיתי את רבי שמעון ורבי אלעזר בנו, פניהם להבים, יושבים במערה על התורה ועל העבודה. כשהנה צומח לו בן לילה עץ חרובים, הנותן פירות ל-70 שנה כדי לפרנסם. היפלא מהשם דבר? כשכבר היינו בדרך חזרה אל מרכז הארץ מעט אחרי יוקנעם, צלצל הנייד שלי. על הקו היה צבי, אחד מחבריי הטובים, העובד כמלמד במוסד חינוכי נחשב. אתה שומע, הרב אברהם? נשפך קולו הנמרץ לחלל הרכב? הקשבתי לו בדריכות. מאז שאמרת לי שאתה מחפש עבודה בתחום ההוראה, עברו הרבה מים בירדן, ואני הספקתי לשכוח. אבל לפני כמה דקות התעניינו אצלי מהפיקוח על מלמד איכותי. אני לא יודע איך ולמה, אבל דווקא אתה צפת מול עיניי. סיפרתי עליך. אמנם ציינתי שהניסיון שלך דל למדי, אבל הכישורים האחרים שבהם התברכת מאפילים על כך, ואתה תוכל להצליח יותר מכל אחד אחר. תישאר זמין, המפקח אמור להתקשר אליך. הודיתי לו בחמימות, והוספתי להתפלל. הכביש הוסיף להיעלם מתחת לגלגלי הרכב. שעטנו לעבר המרכז, כשאני חושב על מילוי מקום אפשרי שיקנה לי את הניסיון שכל כך חסר לי. כרווח משני ייתן לי גם מעט מרווח נשימה בעול הקיום המעיק על קנה הנשימה. מחלף נוסף מאחורינו והנייד שלי מצלצל. המפקח בכבודו ובעצמו על הקו. השיחה בינינו מתנהלת באפיק מסביע רצון. אני חש איך שם השם בפי את המילים הנכונות. כשאני מספר על הניסיון הלא רב שצברתי, ניכר שהוא דווקא נהנה מכנותי. השיחה בינינו מסתיימת לא לפני שהמפקח מבקש ממני להגיע כבר בשעות הקרובות אל מנהל תלמוד התורה לראיון. צילו של עץ החרובי מלווה אותי גם לפגישה אצל המנהל. אני נכנס בשעריו של תלמוד התורה על טהרת הקודש שאליו הוזמנתי. ריחו של הצבע הטרי שנמרח זה עתה על הקירות מכה באפי. המנהל מספר לי בחמימות כי מצאתי חן מאוד בעיני המפקח, כעת גם בעיניו. תפקיד המחנך באחת מכיתות ד' ממתין לי, לא כמילוי מקום, אלא בקביעות. ואם רק הוכיח את עצמי, יש גם אפשרויות קידום. הדובדבן שבקצפת הגיע בסוף. בעודי ממלא את הטפסים הרלוונטיים, התוודעתי לגובה המשכורת. פי שניים מזו שהוצאה לי בעבודה הקודמת. כמו מאליהן נשאו אותי רגליי לביתו של מורי ורבי ראש הישיבה. החדר, ספוג התורה, קיבל אותי, כשפניו של ראש הישיבה מאירות לשם הסיפורי. האמת היא שבפעם הזו לא ידעתי אם יעצתי לך נכונה. התלבטתי, האם במקרה שלך גופה אין צדדים שבהם ניתן להקל? שרי מדובר היה על תלמוד תורה של קירוב ועול חובות העלו למוטט תחתיו משפחה שלמה. אבל התפללתי, כי השם הטוב ששם בפי את המילים ההן יגן בעדך, ונאמנים עלינו דברי חזל, כי כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל. יש בסיפור הזה הרבה הרבה מתיקות, באמת מתיקות של גם באמת הנושא של הנוטל עצה מן הזקנים, ללכת ולשאול, כן לעזוב את הכולל, לא לעזוב את הכולל. ברגע ששואלים גדול, אתה שואל את הרב שלך, איזה תחושה טובה, איזו הקלה בעניין הזה, ומעבר לכך, באמת כשהולכים, על פי, אני לא נכנסת עכשיו לשאלה, כן לימודי ליבה, לא לימודי ליבה, גדולים מאיתנו יפסקו בעניין הזה, אבל כשוב, שאלת את הרב, הרב פסק, בעיניים עצומות הולכים אחריו, אז הקדוש ברוך הוא לא תיתן, לא ייתן שתצא תקלה תחת הידיים, כמה מרגיע, כמה נותן תחושה טובה וכמה מעודד.